הבא, רבי יואל סירקיש. אתמול הייתי אצל הרב הרצל, אז הוא אמר לי מהצאצאים שלו. הצאצאי, אתה, זבח, המערה, מה ראש. אז א', בוא נראה מי זה הבא. הבא, בעצם הבית חדש, על הטור. יש לנו שני נושא כלים, זה הטור כמו בשולחן ערוך. יש לנו בחלק הפנימי את הבית יוסף ובחלק החיצוני את הבא. בסדר? זה לאורך כל הטור. גם באורח חיים, גם באור הדעה, גם בראש המשפט, אבינה איזה. אבל צריך לדעת, שלמדנו לימודי הרבנות, אז פחות מתייחסים לבא. כאילו, הוא נחשב יותר כמו האחרון. בדרך כלל שלומדים, אז לומדים את הבית יוסף כך בצורה מאוד רצינית ועקבית, וגם את הטור, אבל את הבא זה רק כאילו יותר נגיעות. והסיבה, אנחנו נבין אותה, קדימה, אולי נפתח דווקא בהקדמה. בואי נפתח את קטע ההקדמה שלו ואז נספר מי הוא. חנו. אמר הקטן והצעיר יואל סירקיש בן לאבי מורי, הרב, כמו כבוד הרב, שמואל, זכר צדיק, לברכה. הנה לה זקנתי, גם סבתי, לא ידעתי יום אותי. ומתי יעשה גם אנוכי לבתי, בנו בניתי ולילדיי ותלמידיי אשר חנן אלוהים אותי, גדלתים ורוממתים. ככם על זרועותיי באמור להם, עם השם אלה, ומארצו יצאו. ללחום לכם סובין, יבואו, נסתמו עיניהם וליבם, שמו שמיר ואבן. כן, זה ממש על דרך פסוקים תורת אמת מאבין, לא כן הגברים הגיבורים בתורת השם ועוקרי הערים, לכו נא לחמו בלחמי, ושתו ביין מסחו, ואל תפנו אל רעבים ולחם כזבים, ולא אנהו להו שטותיו ושיטותיו, לא בעלמא דאתי ולא בעלמא דאתי, כי הם המעשים החידודים, לשון לימודים, ציורים וחיורים. והבל פיהם שיבושים תש כוחם כנשים, אם לא תדעי לך יפה בנשים, צאי לך בעקבי הצון קדשי קודשים, מורי את גדיותייך על יובל שלח שורשים. אלוהים הבעלי התוספות ויתר מפרשים, כרימון מלאים וחידושים, ירדו לעמקי ים התלמוד ועלו בידם רגליות מהירים ומזירים כאבני תרשישים. הלא תראה בחיבורים שעל ספר התורים שחיבר רב הגאון הגדול כמו יוסף קארו זצ"ל, כמה שהיה גדול כוחו בכל התלמוד ובכל הפוסקים הראשונים והאחרונים ובכל התשובות, וכמה זכותו גדול שעל ידי חיבוריו התחזקו, התאספו, התקבצו החכמים ותלמידיהם כיתות 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 חבורות ביניהם מהירות ומנהירות בפסקי הלכות ארוכות ושמורות. מה הוא אומר לנו כאן? א', ככה הוא מחדד אותן בצחות לשונו, בצורה מאוד מאוד יפה, עד כמה אחריות הוא רואה בעצם בלחבר את הספר הזה. וככה בהערת אגב, אני אזכיר קצת את רבותיו ותלמידיו, ואנחנו נראה שאנחנו בתכלס מכירים רק את מי שכתב הספר. מי שלא כתב ספר, כמו שהוא היה רב קהילה, גדול, מפורסם, רציני, היום שאנחנו נמצאים פחות או יותר 200, 300, 400 שנה אחר כך, כבר לא מכירים אותו. אנחנו מכירים את הספרים. לכן, זה שוב לחבר חיבורים. ובעצם, למה צריך בעצם חיבור נוסף על הטור? יש לנו הרי את הבית יוסף. בית יוסף קדם לו לערך 100 שנה. אז למה צריך עוד חיבור? הוא מסביר שבעצם יש לנו את בעלי התוספות ויתר המפרשים שהם מלאים בחידושים, ובעצם רבי יוסף קארו לא נוגע בהם. וצריך פה להוסיף. נגיע, אני ממשיך ככה בזריזות, אמנם לאשר הרב ז"ל, הכוונה לבית יוסף, החכם אליו בראשו, ואלה תכלית עיקרו ושורשו לברר כל ההלכה על בוריה, שלא יהיה עוד ספק בהוראה הלכה למעשה, היה הכרח להאריך בסוגיית התנות וכל הפוסקים והתשובות, ונמשך מזה אריכות לקצר בפירוש ובאור דברי הטור עצמו. זאת אומרת, בית יוסף עושה עבודה נפלאה, כי הוא בעצם מביא לנו את התלמוד ואת הראשונים, את הסוגיה ככה, ועד אפילו פסיקת הלכה, אבל אומר רבך, זה גם לפעמים יוצר קיצור לא טוב. כי הקיצור הזה בעצם הוא חיסרון בהסבר של הטור. אני קופץ למודגש, לקו תחתון, להפיק רצון הלומדים המובהקים ותלמידי הגדולים שבארץ, הם סבוני גם סבוני, הלחיצוני להוציא לאור עולם הדברים וההוויות ששמרו מפי מסע ומתן של הלכה בלומדם אימי, ספר התורים באספת החברים פה קהילת קרקע והם בישראל עד ביאת הגואל אמן סלע. זה בעצם למה בכל זאת כתבתי את הכל, כי היה לחץ מהתלמידים, וזה כבר באיזה מסוגיות שנגענו, למדו הלוכה, למדו הליבד הלכתה, למדו טור, למדו בית יוסף, אבל היו גם צריכים לציין את ההערות. מסיים, מעניין את האמירה שלו שאומר, פה קהילת קודש, קרקע, עיר והם בישראל עד ביאת הגואל. זאת אומרת, קרקו, שדיברנו על הרמה, הוא בעצם זה שמרים את קרנה. הוא היה בעצם מתלמידי תלמידיו של הרמה. שבעצם, אני יודע, 80 שנה קודם, 50, 80 שנה קודם. ואחרי שהקהילה ככה מתרוממת, אז יש צורך עכשיו להמשיך את ההובלה הזאת. נראה שכמו הרמ"א הוא מאוד עשיר, הוא מקים בית כנסת, מקים ישיבה מאוד גדולה, שנורים אליה הרבה תלמידים, והלימוד תורה מאוד מאוד פורה. ובעצם עכשיו ניגע בסיבות שבו הוא נאלץ לחבר את החיבור. קמתי לחבר ביאור ופירוש לדברי הטורים בעצמו. צריך לבאר את הטור עצמו, ולא כמו הבית יוסף שביאר את הסוגיה, ולא התמקד בהכרח בטור. וגם לבאר דברי המחברים שהביא הרב בחיבורו במקומות שצריך ביאור רחב, והכל על פי סוגיות התלמוד ופירוש רש"י והתוספות ויתר מפרשים ופוסקים. אז זה גם בעצם להסביר את דברי הראשונים, גם להשם מה שקשה על פסקיו או לפרשו, בראייה ברורה, כיד השם הטובה עליי, גם להביא קצת מקומות מה שפרש הרב בית יוסף ולבאר דבריו ומה שקשה על פירושו, בין מה שפרש על דברי התורים בעצמו ובין מה שפרש על דברי הרמב"ם ויתר הפוסקים ולפרש דרך אחר כי הוא קרוב, כאשר יראה המעיין ומתוך הביאור והמסע המתן יימשך בתכלית פסק ההלכה בסיעתא דשמיא. הוא גם נכנס בבית יוסף ובפוסקים אחרים, אבל בעצם הדגש שלו זה לבאר את הפסקים של הטור, וגם את של הבית יוסף לפעמים לא מובנים. אנחנו נראה, לפעמים הוא משתמש באמירות מאוד חריפות נגד הבית יוסף, כמו לדוגמה, יש לו אמירות של שרה למראה לבית יוסף. אתם מכירים את האמירה הזאת מאוד חריפה, התיר לו רבו. זה לא מותר על פי הלכה, כנראה רבו נתן לו איזו הוראת שעה ככה להתיר דבר כזה. שהוא כותב עליו דבריו מגומגמים, או שהוא מוצא סתירות וכותב, ולכן נראה לבטל הוראה זו במקומות שנהגו ככה על פי השולחן ערוך. מאוד מאוד חריפות, ואנחנו רואים שבהקדמה שלו הוא רוכש כבוד מאוד גדול לבית יוסף. הרב הגדול, הגאון, כך הוא מכנה אותו. שהיה כוחו בכל התלמוד, בכל הפוסקים והראשונים. אבל הוא גם לא חוסך את שבטו. סיבה רביעית, גם לבאר הסתומות מצד שינוי הנוסחאות שנמצאו בספר זה. והחמישית, ביות שזמננו זה רב, הרב הגדול, החסיד, כמו וולק הכהן. מי זה? שמכיר? זה הפרישה והדרישה, אסמה. ביושע וולק. הכהן מחבר ביאור ארוך על ספר שולחן ארוך מתוך פירושיו ויוריו לפעמים נמשכו דינים מדינים שונים לסערום הראשונים על כן הביאני ההכרח לעורר ולהזהיר למעיין בהלכה למעשה להורות כשורה אבל אתה באנו על דבריו בקצרה ואם יגזור השם בחיים אבוא בארוכה בתוכחת מגולה בחמור שהתחלתי בו על ספר שולחן ארוך אז הפרישה והדרישה נמצאים לנו כאן. רישה ודרישה, שניהם אותו מחבר, רבי יהושע וולק. אחד הוא יותר הלכתי, אחד יותר ככה סוגייתי, להסביר את השיטות. והאחרון שבא, ללא חטא, נכנס בו. ממש, יש מקומות שבכל משפט של ה... של של הפרישה והדרישה הוא מדייק בכל מילה ומילה ואומר למה זה לא נכון ולא נכון. עד כדי כך. טוב, אז רבי יואל סירקיש נולד ב בלובלין בשנת 1561, זה יוצא בערך לפני כמה? הוא נולד בשנת 1561, 453 סך הכל, הוא נולד, הוא חי לערך כמעט 80 שנה, וכמו שהזכרנו הוא נפטר בכף באדר. הוא היה נין ונכד של רבי משה יפה, חבר בן פלוגתא של המהרש"ל, הוא מובא מוזכר במהרש"ל, יש לו גם קשר לרמ"א, למד תורה מפי אביו, רבי שלמה, רבי לייבוש מלובלין, הוא גם מוכר, הוא היה רבו גם של השלה וגם של הבח, רבי לייבוש מלובלין, רבי הירשור מבריסק היה תלמיד מובהק של הרמ"א, כמו שהזכרנו, רבי פייבוש גם היה בית דין בקרקוב, אבל כמו שאתם רואים אנחנו לא מכירים את השמות האלה בגלל שאנחנו לא מכירים את החיבורים. השאלה, שמענו, שני הלכות הברית, מכירים. ובעצם הוא מתחיל בקהילת פוזנה, רב של קהילת פוזנה, אחר כך הוא מגיע לבלז, הוא מגיע לבריסק, ואחר כך מגיע לקרקוב. שמה הוא בעצם מוביל את הקהילה במשך למעלה מ-20 שנה. הוא זוכה, הוא היה זוכה לעושר, עד כדי כך שהוא אפילו יכול להלוות לקהילה, ואם נשאל מאיפה העושר, חלק מהסיבה, כי הוא היה בעצם מקבל כסף מהקהילות. הרבה קהילות היו שולחים לו כספים רבים כדי להחזיק את הישיבה, כדי להעמיד את התורה במקום. והוא היה באמת חי גם באושר, הוא היה, היה לו כלי כסף, כלי זהב בבית, בית מאבן, היה חי בצורה של עשירות. וזה אחד מהפסקים שלו נגד הרמב״ם, שהרמב״ם כתב שאסור להתפרנס שלא תעשה קרדום לחפור בה. אסור להתפרנס מכספים כדי ללמוד תורה. הבאך בעניין הזה חלק עליו, זה דבר שמותר להתפרנס ולהתעשר מהם, כי איך אומרים, תורה נאה בכלי נאה, זה דבר מאוד חשוב. אתם רואים שבכלל יהדות אשכנז מאוד לקחה את העניין הזה של היופי, אנחנו רואים את כל החליפות והכובעים וזה, בשביל שהתורה תהיה בכלי נאה. בשיטתו הוא יצא מאוד הפילוסופיה, נגד שפות לועזיות, נגד כל החוכמות החיצוניות. מצד שני הוא כן למד מורה נבוכים, והוא מאוד חיבד והעריך את הקבלה. את הקבלה מבחינתו הייתה חלק מהתורה. החוכמה החיצונית היחידה שהוא הסכים ללמוד זה היה מתמטיקה, כיוון שהיה צריך בעצם ללמוד את זה לדיני עירובין. דיני עירובין, יש לנו שם הרבה חישובים, ולכן הוא ידע מתמטיקה. היו לו שני בנים, רבי יהודה לייב, הוא היה דיין בקרקוב, ורבי שמואל צבי הירש, שהיה גם אב בית דין, יש לו, יש איזו מחלוקת אם הוא קשור לשגת אריה, לא משנה, את החתן שלו, זה אתם חייבים לדעת, מי היה החתן שלו? נו, הגענו בזה. החתן של הבא.
אין רמת.
הוא לא דוד. זוכרים את הסיפור על הקורקבנים? מישהו היה עם הקורקבנים? התז. התז, רבי דוד הלוי. סגל. התז, התז, כמו שהזכרנו, אחד מהנושא כלים של השולחן ערוך. חיבור מאוד מאוד מקיף והתקבל בצורה מאוד חזקה במיוחד ביורי דעה. היה בקי מאוד מאוד גדול בכל הלכות טרפות ושחיטה וניקור, עד כדי כך שהוא הגיע אחד מהגלויות שלו לעיר מסוימת ששם שמו אותו כמנקר, ואז הוא התיר איזה אוף ורב העיר אמר האוף הזה טרף, הוא אמר האוף הזה טהור, הוא קשר, ורב העיר העניש אותו, ואז בא עוד אוף ושוב פעם הרב טריף אותו והתז הכשיר אותו, ואחר כך התז אמר לאותו בן אדם שבא לשאול אותו, לך לרב העיר ותגיד לו שאני הכשרתי. והוא באמת הלך והכשיר, והרב העיר הגיע עד אליו ושאל אותו מה אתה? ואז הוא הסביר לו בדיוק את הטעמים, ובעצם יצא שאותו רב העיר לא היה בקי כל כך בהלכות טרפות, לכן הוא היה מחמיר מאוד מאוד גדול. אחד דייק לי את הסיפור הזה, הרב הרצל. היה מחמיר מאוד מאוד גדול, ואחר כך באותו מעמד הוא כינס את כל הקהילה והסמיך את התז להיות אב בית דין של העיר. ואחרי זמן קצר נפטר רב העיר והוא מונה להיות רבה. טוב, אז זה היה תז, שהוא היה חתן של חתן ותלמיד של אבא בישיבה. יש לו עוד כמה תלמידים, צמח צדק, מכירים? מנחם מנדל ועבודת הגרשוני, רבי גרשון אשכנזי, ובעל עטרת זקנים, רבי מנחם מנדל לא ירבח.
צמח צדק זה
יום שלך? לא. זה שוט, צמח צדק. כמו שהזכרנו, לגבי הלימוד שלו, היה מאוד חריף בלשונו, היה מאוד עמקן. אני לא יודע אם נספיק ככה לעבור על איזו סוגיה ביחד, לראות את השיטה המאוד בהירה שלו, המאוד אישית גם. הוא לא מפחד להכניס את דעתו האישית, הוא כותב, נראה לעניות דעתי, כך וכך, כפי דעתי, כך וכך. כמו שהזכרנו, יש פעמים שהוא יוצא נגד השולחן ערוך, נגד הבית יוסף, נגד הפרישה, נגד הדרישה. במקום אחר הוא כותב על על הסמה. יהושע וולק, באמת לא ידעתי למה יפרש מקוות תורתו ותכניס בפירושך הזה כמה רחוקים. כי אם ליישב דברי הרימה שהשמיט מילת קניין, אולי לא שם ליבו. אז בהעתקתו לדין זה, מתוך דברי הארי קארו, לעיין ולחקור מקור הדין בתשובה, כמו שמוכרחים אנו לומר כך בהרבה מהגאותה. אבל בעצם הוא לא, לא, לא מקבל אותו בפשטות. התנגד מצד אחד לדברים שהם לא על פי הראשונים. יש כאילו דברים שמנהגים שלא קיבלו אותם, שלא מוזכרים בראשונים, אומר אלה מורים בתורה שלא כהלכה. למה? כי זה לא מוזכר, לא צריך להחמיר בדברים האלה. מצד שני, מנהגים שהיה להם סמך בגמרא ובתלמוד, מאוד חיזק אותם. כמו שהזכרנו את הנושא של לימוד בשכר, לימוד תורה בשכר, עוד כל מיני חידושים שלו, שהוא הסכים להכניס כלי נגינה. היה לכם סוגיה כזאת, השיר. אז הבח מתיר להכניס כלי נגינה לבית הכנסת, כמו בתי הנוצרים. אף על פי שזה ניגונים שהם נגינים ככה בבתי הנוצרים, הוא מקל. ככה, עוד אחד מהחשיבות שלא להחמיר על הציבור, הוא כותב, אין לנו אלא מה שאנו מוצאים בתלמוד. אדם, אם אדם חשוב מרוב ענמנתנותו, אני לא רוצה לסמוך על עצמו, ינהג מידת פרישותו לעצמו, אבל לא ניתן להיכתב בספר להורות בו לדורות הבאים ולהחמיר מדעתו, אם לא שיביא ראיות ברורות מן התלמוד. ובתשובה הערכתי יותר לברר כל זה. כן, זה מעבר לעניין הלימודי פה, צריך גם את העניין המוסרי. אתה רוצה להחמיר, תחמיר על עצמך. אתה רוצה להורות הלכה לרבים, אתה חייב שיהיה לזה סמך מהגמרות והראשונים. כן, אנחנו יודעים שהרבה קהילות ספגו הרבה הרבה חומרות, גם בגלל חוסר בקיאות, גם בגלל כל מיני חששות, וזה צריך להוקיע, צריך לקיים את מה שהגמרה והתלמוד מצווים אותנו, ולא בכל מיני חומרות. כמו שהזכרנו, הוא מאוד החשיב את הקבלה, מצד שני, את הפילוסופיה הוא לוקח למינות, אבל הרמ"א ראינו שהוא כן מקבל את הפילוסופיה בדברים מסוימים, בהרבה דברים כן, יש דברים גם שלא. זאת אומרת, גם כאילו בסביבה של הבח כן קיבלו את הפילוסופיה, הוא ברמה האישית לא קיבל את זה. שמעתם פעם על הקליר? מתי אתם רואים את הפיוטים שלו? בתשעה באב? רק שמעתם. לא, יש פיוטים של אשכנזים, אני לא זוכר אם זה בסליחות מזכירים, או בתשעה באב בכל מיני קינות, שהמחבר הוא הקליר. עכשיו, הוא מחבר, אגיד את זה בצורה קצת מפוקפק, זאת אומרת, לא תמיד העריך אותו, האי בן עזרא, עד כמה שזכור לי, מאוד יוצא נגד הכתיבה שלו, גם מצד זה שהוא לא הקפיד על העברית וגם מצד זה שהוא לא בדיוק בקו התורני הגמור, ככה זכור לי, אבל הוא היה פשוט קבליסט, בגלל זה הכניס הרבה ענייני קבלה, אבל הבח כן קיבל את שיטתו, כן קיבל. אז מצד אחד אנחנו רואים שהוא כן היה פתוח להרבה חוכמות שלא מקובלות, כמו לדוגמה חוכמת הקבלה, מצד שני הפילוסופיה, כל החוכמות החיצוניות, הוא מאוד יצא נגדם. עוד דבר מאוד חשוב, ככה אחרי השיחה עם הליטאים, הוא מאוד הקפיד ללמד את הילדים ואת הבנים תנ"ך. גם נביאים, גם כתובים. למרות שזה נגד שיטת רש"י, שכתב שלא ללמד, הוא הורה ללמד. הוא מביא את זה ב... לא יודע, צריך להסתכל. כלומר, לדעתי בגלל שהם לא יודעים להסביר, לא התעסקו עם זה. גם כמו שהזכרנו, הוא בעצמו למד מתמטיקה, והוא גם הורה ללמד מתמטיקה. כתב לוח הפעלים כדי שידעו מהות לשון הקודש, עבר, הווה ועתיד, יש ללמוד את כל הנושא של לשון הקודש, רבים יחיד, נוכח, נסתר, שלמים, חסרים, כפולים וכו'. זה חשוב מאוד, וחלק אפילו מהתורה. ומלאכת החשבון, חיסור, חיבור, כפל, חילוק, והמלמד להתחיל עם איזה תלמוד גמרא. זולת על ידי בחינה שלושה שבועות, על ידי שלושה אנשים המפקחים בזמנם, אם ראוי ומסוגל, ושכלו זך ללמוד איסור והיתר. וכבו הנער לי"ד שנה, ולא היה מסוגל לגמרא, יוטל לאיזו אומנות או לאיזה משרת אצל בעל הבית. בעצם, אתה רוצה להיכנס לישיבה? מי אמר שאתה מתאים? הבח, אומר, לא כולם מתאימים. עושים מבחן במשך שלושה שבועות על ידי שלושה אנשים, פחות או יותר בגיל 13-14, ובודקים אם הילד מוכשר, אם הוא מצליח ללמוד. אם הוא לא מצליח, לא בשבילו, שילך וילמד אומנות. יעבוד בעבודה פשוטה, אבל הוא לא מתאים להיות בחור ישיב. היום ברוך השם, דלתות בית המדרש נפתחו, וצריך להתייחס לזה בצורה שונה. זאת אומרת, אנחנו חייבים מצד אחד לייצר בתי מדרש שירימו את קרנה של התורה בצורה מאוד רצינית ואינטנסיבית. מצד שני, צריך לדעת שלא כולם מתאימים עכשיו ללמוד תלמוד. מי שיש לו קושי, שיפנה לבח. בעניין הזה. הספרים שלו, יש לו ספר פירוש על רות, שנקרא משיב דבר, יש לו טבח, כמו שאנחנו מכירים, על ארבעה טורים, יש לו שוט, הבח. יש לו את ההגאות הבח, נכון, שאנחנו מכירים על השס. יש לו פירוש על התפילה. יש לו ביאור על פרדס רימונים, יש לו חידושים על התלמוד, ויש לו חיבור על השולחן ערוך, ואני חושב שהחיבור הזה עבד. לא נמצא בידינו החיבור הזה. זהו, אני חושב, רציתי שניגע באיזו סוגיה ככה, באיך להבין את השאלה, שואלים ודורשים בהלכות פסח, קודם לחג 30 יום. הלכך, אומר הטור, 30 יום קודם הפסח חל עליו חובת ביאור כאשר הוויה. אז יש כאן שאלה, מה זה שואלים ודורשים בהלכות חג? מה זה מצווה? זה תקנה? אז אומר הבא, ואם מצווה בחיוב ותקנה שלא לעבור עליה. אם זה ככה, ותאימה לפי זה, בין מנהגנו לתפוס אותו לחיוב לדרוש במועד עצמו. ותו קשה, הדברי הר"ן וכו. זה שבעצם צריך ממש להתחיל כל יום, אנחנו עכשיו צריכים ללמוד את הלכות פסח. אז הוא מביא כמה פירושים, ואז הוא כותב, ולפי העניות דעתי, נראה העיקר דהד אתנן מצוותן שיהיו קוראים אותן כל אחד ואחד בזמנו, לאו לממרה, שיהו דורשין במועד עצמו, אלא אחי כאמר, אף על גב, שאדם כבר למד תורה הרבה ויודע את ההלכות ומכיר את המצוות מכל מקום, כשהגיע המועד 30 יום קודם החג חייב לשאול ולדרוש בהלכות כל מועד ומועד בזמנו ויודע חוקי האלוהים ותורותיו. פשיטה שצריך לדרוש שבת אחת או שתיים קודם המועד, אלא שבפסח צריך 30 יום, לא מספיק רק שבת או שתיים, צריך 30 יום. דנף קלן מקרא, יש איזה פסוק, וחייב אדם לתאר את עצמו ברגל, ואז הוא מביא עוד איזה עניין של טהרה. אדם בעצם צריך להיטהר, אז הוא חייב לעשות את הכל כבר כהכנה קודם. יש תומות שלוקח הזמן עד שנטהרים מהם, לכן אדם צריך לתאר את עצמו. מה שמעניין שרואים כאן, שיש לו הסבר חדש. זאת אומרת, הוא לא רק מקבץ ראשונים כמו רוב העבודה של הבית יוסף, ועם מעט נגיעה אישית יש פה לבית יוסף, אלא יש לו אמירות, והרבה פעמים אנחנו, כמו שהזכרנו, נראה אותו יוצא נגד הבית יוסף בשיטה שלו, נראה אותו יוצא נגד הדרישה, נגד הפרישה, כי איך אומרים, זה דברים שעומדו להלכה בבית המדרש של קרקוב לפני 400 שנה. זאת השם, שיהיה מוצלח.